ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף סמך ט'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו פותחים עם ציטוט מהשורה הראשונה. ראינו במסגרת הסוגיה שהיא האם בגדי כהונה ניתנו להנות בהן, ציטטנו ברייתא, והסיפה שלו היה פושטין ומקפלין ומניחין תחת ראשיהן. ועל סמך הסיפה, הגמרא שלנו פותחת עם ציטוט וניסיון מהסיפה להסיק מסקנה לגבי השאלה הזאת. הסימונים שאתם רואים הם המשך לסימונים שהיה בשיעור הקודם. אפשר להכיר אותם דרך שמיעת השיעור, סוף השיעור הקודם. בכל אופן, אנחנו ממשיכים שורה שנייה. פושטין ומקפלין ומניחין אותנה בגדי כהונה תחת ראשיהן. שאלה, שמת מינה, האם אפשר להסיק מכאן בגדי כהונה ניתנו להנות בהן? הרי הוא שם אותם כקרית מתחת ראשו, אז נשמע שבאמת אפשר להנות בהם. הרי זה לא במסגרת עבודת בית המקדש, ובכל זאת מותר. אמר רב פאפה, לא תימה תחת ראשיהן, אלא אימה כנגד ראשיהן, אצל ראשיהן. ומכאן לא מסיקים מסקנה שמותר להנות בהם, הרי כי לא מדובר בהנאה מגוף בגדי כהונה. יש כאן מאמר מוסגר, ואם אנחנו נדלג עליו לשנייה, אנחנו מגיעים להכי נמי מסתברא. הסימון הזה הדגשנו, הסברנו בסוף עמוד הקודם, עם השפיץ למעלה של צורת הבית, זה אומר לנו הכי נמי מסתברא, שאפשר להגיד מספרה שמה שנאמר הוא נכון. בהמשך אנחנו נראה רב אשי מסומן עם צורת בית אבל הפוך, עם השפיץ למטה בשורה שלישית ברחובות, ואם אנחנו נדלג לשם, אמרנו עכשיו הכי נמי מסתברא כנגד ראשיהן. ורב אשי, אתם רואים שורה שלישית ברחובות בסוף השורה, רב אשי אמר לעולם תחת ראשיהן. אז הנה הדבר והיפוכו. אז אצלנו למעלה רב פאפה השמיע את דבריו, שפירוש הברייתא לגבי בגדי כהונה בשעת השינה הם אצל הראש, ואומר הגמרא הכי נמי מסתברא, אנחנו קוראים אצל הצורת בית למעלה, דכנגד ראשיהן, דאי סלקא דאיתך תחת ראשיהן. גם בלי קשר לעניין שמותר להנות מבגדי כהונה כן או לא, זה לא ייתכן להיות תחת ראשיהן ותיפוק לי משום כלאיים. יש בעיה אחרת של הנאה מכלאיים. הכלאיים זה שטנז בעניין בגדים. דהיקה אבנית. אבנית של הכהן, כהן הדיוט, היה עשוי מכלאיים. אנחנו ניכנס לדיון הזה האם באמת כך או לא, יש באמת שתי דעות. ואומרת הגמרא, ונהי נמי דניתנו להנות בהן, אפילו אם תגידו שאפשר להנות מבגדי כהונה, אבל תחת ראשיהן לא בא בחשבון, המטעני מכלאיים. שוב פעם אנחנו נדלג לרב אשי, שורה שלישית בשורות הרחבות. רב אשי אמר לעולם תחת ראשיהן, והכה מטעני מכלאיים. הגמרא עונה, לא, אין כאן בעיה של כלאיים. בגדי כהונה קשין הן, טיב הבגד שהיה בו כליים בבגדי כהונה, היה קשה. כי עד יום רב הונה הברי דרב ישוע, היי נמת גמדה דנרש שריה. רשי כותב, נמת לבד גמדה הוא קשה, הוא שרי, רשי אומר, באמצע השורות הקצרות, אין בו משום כליים. דהלאה דומיה דלבישה דאית בה הנעת חימום הוא דאית שר. רק אם הבד הזה שיש בו כליים מספק הנעה, הנעה גופני, כמו מחמים את הבן אדם, אז יש בעיה. אבל מאחר שטיב הבד הוא קשה, אין פה עניין של הנעה. ונראה לי שגם לגבי השאלה שניתנו להנות בהן או לא, לא מתחיל פה, כי אין כאן הנאה מהן. אנחנו נחזור לגמרא, ניסינו רק למפות את הכיוון הכללי. אנחנו שוב פעם, היה לנו קטע למעלה שדילגנו, אמר רב משרשיה בתוך הסוגריים, שם את מינה ממה שרב פאפה הסביר וגם בגדי כהונה בשעת השינה הוא אצל הראש, לא תחת הראש. אפשר להסיק מכאן תפילין, אדם מוריד תפיליו לקראת שינה, איפה הוא אמור לשים את התפילין בזמן שהוא ישן? הוא לא ישן בהן כמובן. מן הצד, תפילין מן הצד, אם הוא שם אותם אצל ראשו, שפיר דם מזה, בסדר. בניגוד למי שלובש תפילין בשעת שינה, יש בעיה של, יש כמה בעיות אפשר לומר, אבל אחד מהבעיות היא הפכה שהוא מוציא רוח מגופו, אבל אצל ראשו אין בזה שום בעיה. אחי נמי מסתברא, ממשיך הגמרא, דכנגד ראשיהן, שכל הפירוש של המקור הזה שדובר בעניין מיקום בגדי כהונה בשעת שינה שהוא כנגד ראשיהן, דיסר כדאית תחת ראשיהן. אם תחשוב כך, אם תעלה על דעתך שהמקור הברייתא תישאר כמו שהוא כתוב תחת ראשיהן, ותפוקלי משום כליים. כלומר, גם בלי השאלה של האם מותר או לא להנות מבגדי כהונה, גם אם תגידו שמותר, יש בעיה של כליים, דעיקה אבנית. ונהינמי דניתנו להנות בהן, המתעני מכליים. בשלב הזה הגמור יוצא מהנחה, כאילו זה מובן מאליו, שהאבנית של הכהנים היה משל כליים. ואם היה משל כליים, אז הפירוש צריך להיות כנגד ראשיהם ולא מתחת ראשיהם. וממילא הדיון סביב השאלה האם מותר או לא להנות מבגדי כהונה לא מתחיל. יש כאן, תשימו לב בסימונים, יש קטע בסוגריים שהוא ממשיך את שורה שלישית בשורות הרחבות, ואמרנו המשפט האחרון שאמרנו לפני הסוגריים האלו הוא שפשוט שהוא כנגד ראשיהם, כי אחרת יהיה בעיה של הנאה מכליים. נקפוץ יחד שורה שלישית ברחבות, אלא עליו שמע מינה כנגד ראשיהן שמע מינה, כמו שרב פאפה אמר, וזה מחזק את מה שנאמר למעלה, הכי נמי מסתברא, שהוא כנגד ראשיהן. אנחנו נתייחס כעת לקטע שבסוגריים. אנחנו כתבנו הסבר בשוליים אצל הכוכבית, וכך כתבנו בתוך הסוגריים, הגמרא פותחת ואומרת שהיה מקום להסיק, כמו במשולש בשורה שלישית, דבגדי כהונה ניתנו להנות בהן, מהד קטני תחת ראשיהן, ולהבין אותו כפשוטו, אליבא דמאן דאמר דאין שענז באבנית של הכהן הדיוט. ואז בא רב פאפה ודוחה. תחת שווה עצר, ולא תחת ממש. כשרב פאפה הופיע בשורה רביעית, לא הכנסנו שום מילה בעניין כליים. אז לכן הגמרא בשלב הזה חשב שהנה תחת ראשיהם כפשוטו, ואז אפשר להנות מהם. ורב פאפה אומר לא, אל תמהו להסיק מסקנות, תחת הוא כנגד. כל זה, כל הדיון הזה, כפי שאנחנו מציינים כאן בהערה שלנו, הוא אפשרי אם אין כליים בבגדי הכהונה. אבל ממשיך, אנחנו ממשיכים במה שכתבנו בשוליים. אבל לפי המדר מרד אבנית הכהן הדיוט היה בו שטנז, פשוט כמו דחיית רב פאפה דתחת שווה עצר, אחרת הוא עובר על שטנז. ובזה הגמרא מחזקת הדקמר בצורת בית הכי נמי מסתברה כרב פאפה דתחת הוא עצר. לפני שנוכל להתקדם, יש צורך לעוד מילות הקדמה. אנחנו כתבנו בשוליים הפנימיים של הש"ס עוזר, אבנית של כהן גדול ביום כיפור, אלו דברים שהם נתונים, הם עובדות, הוא של בוץ, בוץ פשטן, אין בו כליים. של כהן גדול בכל השנה, הוא של שעטנס, גם זה נתון, אין דיון סביב זה. השאלה, ממי עשוי אבניתו של כהן הדיוט? וזה מחלוקת, אנחנו נראה מאן דאמר כזה ומאן דאמר אחר. כעת הגמרא, הניחא, בתוך הסוגריים, הניחא, עכשיו השאלה תמיד כשלומדים, הניחא מה? רש"י בשורה הראשונה, בשורות הקצרות, כותב, הניחא, היי דלא חייש לכליים. ואנחנו אמרנו מקודם, כשרב פאפה הופיע, לא היה איזו חשש כליים, רב פאפה פשוט דחה, אל תחשבו, או אל תבטחו על כך שתחת הוא כפשוטו, אלא הוא כנגד ראשיהם. הכליים לא עלה כחשש. אז הדבר הזה הוא למען דאמר, אבניתו של כהן גדול ביום הכיפורים, שהוא שבוץ ופשטן, אין כליים, זהו אבניתו של הדיוט כהימות השנה. ואין כליים בבגדי כהן הדיוט, שפיר. מה שפיר? שפיר שאפשר לנסות להסיק מהמקור שתחת ראשיהם כפשוטו, כי אין כאן בעיה של שטנז, וכנראה מותר להנות מהם, ואז בא רב פאפה ודוחה. אז הגמרא אומרת כאן, אני קורא יחד איתכם בגמרא, הניחא למאן דאמר אבניתו של כהן גדול ביום כיפור, אנחנו נוסיף שהוא אין בו שטנז, הוא פשטן, זהו אבניתו של כהן הדיוט, כלומר בכל ימות השנה. לפי הגרסה נקרא עוד פעם, זהו אבניתו של כהן הדיוט בשאר ימות השנה, ומה? אין בו כליים. אלא למאן דאמר אבניתו של כהן גדול שהוא של ביום כיפור, שהוא של בוץ, שהוא פשטן, לא זהו אבניתו של כהן הדיוט, כי הוא היה של כליים. מהי איקה למימר? נוסיף פה, מה זה מהי איקה למימר? איך חשבה הגמרא להסיק שניתן להנות מבגדי כהונה ולא חששה מפני איסור כליים. ובמילים פשוטות, בלי השאלה אם מותר או אסור להנות, הרי יש כאן, לפי המדיאמר הזה, כליים בבגדי כהונה, ואתה לא יכול לשים אותם מתחת לראש ככרית. אתם רואים פס כפול אצלנו בגמרות המסומנות? יש כמה כאלו. בשוליים כתבנו, וכי תימא זה הביטוי שהדגשנו, ניסיונות לומר דאין בעיית שטנז בהר דסמו כליים מתחת לראשיהם. עכשיו, הניסיונות האלו, כמובן כשהם מסוגנן וכי תימא, אתם יודעים כבר מרוב ניסיון של דפי גמרא, שזה לא יחזיק מעמד. אז השאלה הזאת, דהיינו לפי המנדי אמר, אבנתו של כהן גדול שהוא היה של פשטן ביום כיפור, לא זהו אבנתו של כהן הדיוט, כי היה בו כליים, מי איקה למימר? ומכאן יש לנו סוגריים פנימיים. זה מוביל אותנו לאותו נקודה, שורה שלישית ברחבות. עם התמיהה הזאת, מה איקה למימר, איך היה יכול להיות הווה מינה אפילו, לשים אותם בגדי כהונה שיש בהם שטנז מתחת לראש, אלא לאו, אני מדלג, אלא לאו שמע מינה כנגד ראשיהן, שמע מינה. זה אילוץ, חייבים לגרוס או להבין הסיפה למעלה, כמו שרב פאפה אמר, וזה מה שגם אמרנו באחי נמי מסתברה. עכשיו, האם בכל זאת יש אפשרות לעקוף את הבעיה של כליים? וכי תימא אומרת הגמרא, כליים בלבישה והעלאה עוד אסור בצער שרי, כלומר לשים אותו כמו שאנחנו אומרים מצעים מתחת. מה אסור בכליים? אם תגיד לי שרק לבישה והעלאה, כמו אולי סמיכה שאדם שם על גופו, זה מה שאסור, אבל הצער לשים מתחת יהיה מותר? והתניא כתוב בפסוק, ובגד כליים שנז לא יעלה עליך, אבל אתה מותר להציע תחתך. אבל אמרו חכמים, אסור לעשות כן, שמא תכרח נימה אחת, חוט אחד, על בשרו. זה שוב פעם יהיה על. הפסוק, נכון, הפסוק כפשוטו אוסר רק העלאה, אבל גם אם תשים אותו מתחת, יש חשש שיכרח על גופו חוט של כליים. אז אי אפשר להצדיק סימת בדגלו מתחת לראש אשמח שהוא רק הצער. וכי תימא דמפסיק למידי בני בני, שאפשר לשים מתחת לראש עם משהו חוצץ, ולכן אפילו מה דבר שהיה בו כליים אין איסור כליים. אבל גם זה לא פתרון, ואמר רב שמעון פז, אמר רב שמעון בן לוי, אמר רבי משום קהילה קדישה שבירושלים, אפילו 10 מצעות זו על גב זה בכליים תחתיהן, אסור לישן עליה. מכל הנאמר, זה ברור, אלא לאו שמע מינה כנגד ראשיהן, שמע מינה, כמו שרב פאפה אמר לי. רב אשי אמר לי עולם תחת ראשיהם, לא כמו שרב פאפה אמר. ורק המתני מכליים. הגמרא אומרת, בגדי כהונה קשין אין. טיב הבד הוא כזה, הוא קשה. כי הד יום רב הונה ברי דרב ישוע, היי נמת גמדה דנרש שריה. אז בדים שהם קשים במהותם אינם מספקים הנאה, וממילא אין בעיה לא של כליים, וגם נראה לי של הנאה מבגדי כהונה, כי זה לא נחשב הנאה בזמן שאתה לובש דבר שהוא לא מספק חימום שמאפיין בגדים קשים. תה שמע, שוב פעם, אנחנו מביאים מקור, וזה מטרת הפפיון, כדי לפשוט השאלה האם מותר להנות מבגדי כהונה. תשמע, בגדי כהונה, היוצא בהן למדינה, מחוץ לבית המקדש, אסור. מה שכותב, שנוהג בדרך חול. ובמקדש, ממשיך הגמרא ואומרת, בין בשעת עבודה, בין שלא בשעת עבודה, מותר, בני שבגדי כהונה ניתנו להנות בהן. שמע מינה. וזה נחשב מסקנה שמותר להנות, אבל כפי שראינו מקודם, להנות זה דבר אחד, אבל לנהוג בהן מנהג חול זה משהו אחר. הגמרא שואלת, ובמדינה לא? אם אנחנו קובעים לפי המקור שקראנו, כתוב פה גם כן שאסור להסתובב בבגדי כהונה במדינה, זה מחוץ לבית המקדש. אבל נראה כאן סיפור מרתק שמדובר בבגדי כהונה מחוץ לבית, לבישת בגדי כהונה מחוץ לבית המקדש. אנחנו קבקבנו פה משפט המפתח, לבש בגדי כהונה ונתתף בבגדי כהונה, ונראה בסיפור שזה היה מחוץ לבית המקדש. אז הגמרא שואלת, וזה גם אצלנו מסומד כקושיה ארוכה, ובמדינה לא, והתניא, ב-25 בטבת, יום אל גריזים הוא, דלא למספד. זה יום שנקבע במגילת תנית, יחד עם סדרה או שורה של ימים שהראה בהם נס לעם ישראל, ובחפי טבת, אסור גם להספיד באותו יום מרוב השמחה שקשורה לאותו יום שהיה בו האירוע הבא. יום שביקשו כותים את בית אלוקינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתן להם. אותו מנהיג יווני שיתף פעולה עם הכותים והסכים להחריב בית המקדש. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה ונתתף בבגדי כהונה. בל נשכח, שמעון הצדיק היה מכהנים הגדולים שבבית שני, והנה הוא לובש בגדי כהונה ומקרי ישראל אמו ואבוקות של אור בידיהם. יקירי, ראינו יקירי ירושלים בדף סמ"ו, הנה יקירי ישראל שמלווים אותו, ואנחנו עומדים, מדברים כאן בשעות הלילה, לכן אבוקות של אור של אש בידיהם, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה, הקוטים מצד אחד והצדיקים מצד השני, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, אלכסנדרוס פונה לכותים שהיו איתו, מי הללו? אמרו לו, הכותים ענו, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה ופגעו זה בזה. אנטיפטרס שמקום שהיה מפגש. כיוון שראה, כשאלכסנדרוס מוקדון שם לב לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו הכותים, פנו בתימהון, תימהון, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה? אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. כלומר, כל פעם שאני הולך לקרב אני רואה הדמות של שמעון הצדיק לפניי. והוא מאלכסנדרוס משייך, מייחס את ניצחונות לכך שהוא איתו. אמר להם, למה באתם? אז אלכסנדרוס פונה ליהודים, אז למה אתם פה? אמרו, אפשר בית שמפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב? יתאוך עובדי כוכבים להחריבו? אמר להם, מי הללו? אמרו לו, כותים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, הרי הם מסורים בידכם, בידיכם. מיד נקבום בעקביהם, סונקב בעקב רגליהם של הכותים, ותלעום בזנבי סוסיהם, והיו מגרים אותן על הקוצים ועל הבלקנים עד שהגיעו להר גריזים. זה מקום מושבה של הכותים, ששם הם עבדו עבודה זרה. כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשוהו וזרעוהו קרשינים, כדרך שביקשו לעשות לבית אלוקינו. ואותו היום עשאו יום טוב. כאן מסתיים הסיפור, הביתה, השאלה. מה השאלה? מליאל אמרנו שבגדי כהונה אסור במדינה. הנה שמעון הצדיק לא פחות ולא יותר בגדי כהונה מחוץ לבית המקדש. תשובה, אי ביתם ראויים לבגדי כהונה. מה שהוא לבש לא היה הבגדים עצמם, אלא דגם שהיה דומה וראוי להיות בגדי כהונה. אי ביתם עת לעשות לשם הפרו תורתך. הוא הבין שאם הוא לא יבוא לבוש בבגדי כהונה, אז הוא לא ישיג את המטרה שלו. זה היה להציל את בית המקדש. אז לפעמים קורה שעושים עבירה, נקרא לזה עבירה קטנה, כדי להינצל מחורבן גדול. אז עת לעשות לשם, בגלל עת לעשות לשם, הפרו תורתך, צריכים להפר ולעבור עבירה. חזן הכנסת נוטל ספר תורה. אנחנו ראינו שרשרת אנוש להביא ספר התורה עד לכהן הגדול. אז השאלה פה, האם יש להסיק מסקנה מכך שמעבירים מנגיד הכי פחות לאדם שקצת יותר גדול, אומר ההוא למישהו עוד יותר גדול מכובד, עד שמגיעים לטופ? השאלה שם את מינה, האם יש להסיק מכאן חוקים כבוד לתלמיד במקום הרב? למרות שיש הרב, נגיד הוא הגדול בחדר, ויש עוד תלמידים של הרב, האם מותר לחלק כבוד לתלמיד בנוכחות הרב? ורשי כאן מקשיר את זה למשנה, לתלמיד במקום רב, לראש הכנסת ולסגן בפני כהן גדול, ואינו כממעט כבוד הרב. אז זה השאלה, מכך שמאפשרים מסירת ספר התורה אמנם לכיוון כהן הגדול, אבל לא מיד, אלא לתלמידים או פחותים ממנו, למרות שהוא נוכח. אמר אביי, אין להסיק את המסקנה מהמשנה, כולה משום כבודו דכהן גדול היא. כל השרשרת המכובדים שראינו במשנה, עצם זה שמוסרים את זה שלב אחר שלב עד שמגיעים לכהן גדול, כל זה מכבד את הכהן גדול עצמו. רשי כותב, מראים אותו שיש שרעות הרבה למטה ממנו, אבל בעמה אין חוקים. אחרי שספר התורה הגיע לכהן גדול, והוא עומד לקרוא את הפרשה, כתוב, וכהן גדול עומד. מכלל שהוא יושב, המשמעות של המילה עומד, שהוא קם מישיבה, ממצב שיושב. אבל איך זה יכול להיות? בהענן תנן, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. הגמרא עונה, אתה צודק, אלא מה לגבי כהן הגדול? כדמר פריסטה, כמו שפריסטה אמר במקום אחר, בעזרת נשים, הוא אמר, עוד מעט נראה בעניין הכל, החנמי בעזרת נשים. בעזרת נשים, ההגבלה של איסור ישיבה לא תקפה. לכן היה אפשר שהוא היה יושב ואחר כך עומד. והיכה איתמר דרב חיסטה, שרב חיסטה הזכיר עזרת נשים, איפה זה, באיזו קונטקסט זה היה? אהה, דתניא, אנחנו מדרגים על המילה מתווה על פי המגיעים השונים, יש הגרא והבח, האגרא והרב רנשבורג מציעים את הגרסה הזאת. פשוט לקרוא אהה דתניא, היכן קוראים בו? הברייתא הזאת מדובר בהקהיל, אותו טקס שהמלך קורא אחרי שנת השמיטה מספר התורה, מספר דברים, שעניינו קריאת המלך. והתוספות ישנים אומר ש והוא הדין הכה, כמו וכן אצלנו בניין כהן גדול ביום כיפור. אז חזרה לגמרא, היכן קוראים בו את הפרשת הקין? בעזרה. רבי אלעזר יעקב אומר בהר הבית, שנאמר ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים. ואמר רב חיסדא, מה שכתוב אצל תנא קמא בעזרה, בעזרת נשים. עזרת נשים היה אזור לפני הכניסה לתוך העזרה של בית המקדש פרופר, עזרת ישראל, אז היה עזרת נשים. ויברך עזרה את השם ואלוקים הגדול. מי גדלו? מי גדול? יש גרסה חילופית בשוליים. אחרי שקוראים את הפסוק הזה, הגמרא שואלת במי גדלו. אז נמשיך הגמרא, אני קורא בתוך הגרסה שלנו, אמר רב יוסף, אמר רב שגידלו בשם המפורש. רב גידל אמר, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. שתי תשובות להסביר גדול. אמלי אביי ודילמה שגידלו בשם המפורש, לפי הגרסה שאנחנו בחרנו, כלומר הגרא, הוא דורש או לומד שאביי פונה לרב גידל ושואל אותו, אתה אמרת במאי גדלו או מאי גדול, אמרת מה, ציטטת את הפסוק שכך אמר עזרא ברוך השם אלוקי ישראל וכו', למה במילים אחרו לא אמרת כרב יוסף? אז אמר לי אביי, הוא פונה לרב גידל עם השאלה, ודילמה שגידלו בשם המפורש. אמר לי, אז רב גידל עונה, אין אומרים שם המפורש בגבולים, כלומר בחוץ לעזרה. וכפי שאמרנו, כפי שהיה ניתן להבין מקודם, שאנחנו מביאים פסוק עם עזרה שהוא בירך את השם אלוקים, וזה מדובר בספר נחמיה פרק ח' פסוק ו'. בפסוק ג' ראינו מקודם ויקרא בו לפני הרחוב הראשי לפני שער המים, דהיינו אנחנו לא בעזרה, אנחנו האזור שמחוץ לעזרה מוגדר או נקרא גבולים. ורב גידול עונה, איך אתה רוצה שאני אסביר שבמקום הזה שהוא בעזרת נשים, שניתן לומר שם שם המפורש? אין אומרים שם מפורש בגבולים, כלומר מחוץ לעזרת, לעזרה של הבית המקדש, עזרת ישראל. שואלת רומה, ולא והכתיב, וכאן אנחנו שוב פעם גורסים גרסה חילופית. אתם יכולים לראות את זה בגרא גם כן. ויזעקו בקול גדול אל השם אלוקיהם. ויאמר רב גידל, תשימו לב, זה רב גידל לעצמו, שגידלו בשם המפורש. ושוב פעם, אנחנו בנחמיה פרק ח', אז אנחנו לא בעזרה, ורב גילל עצמו אומר שגידלו בשם המפורש. אז מכאן לכאורה יש סתירה בדברי רב גילל. אגמונה, הורת שעה הייתה. חד פעמי, זה נקרא הורת שעה, ועל סמך זה ניתן לעשות דבר שבדרך כלל לא עושים. תשימו לב, יש כאן קטע ארוך שסימנו בסוגריים, זה מביא אותנו לשליש האחרון של הדף, ואחרי הסוגריים כתוב, במערבה מתנו אחי. רב גידל אמר, ויזעקו בקול גדול, שגדלו בשם המפורש. ההתייחסות לאותו פסוק שראינו מקודם, ורב גידל אומר עליו שגדלו בשם מפורש, זה מה שמופיע כאן. ורב מתנה אמר, הקהיל הגדול, הגיבור והנורא, הנה המילה הגדול כבקבנו, שזה ההתייחסות לקול גדול שהוזכר בפסוק. ההסבר לדברים האלו יבוא בהמשך. אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. ושוב פעם, לפי גרסת הגרא באות ד', וזה גם אנחנו נתקדם בגמרא, ויזעקו בקול גדול אל השם אלוקיהם, מי אמור? מה זה הזעקה הזאת? על מה מדובר? אמר רב ויתמה רבי יוחנן, ביי ביי, לשון זעקה, היינו היי, מדובר פה על יצר הרע, דאחווה למקדישה. עוד מעט אנחנו נראה שמדובר פה ביצר הרע של עבודה זרה, ובשוליים אימו תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו מציגים את המוריין. א', מסירת יצר הרע של עבודה זרה בימי נחמיה, זה בתחילת תקופת בית שני, לידי אנשי כנסת הגדולה. ב', וטיפול ביצר רע של עבירה, של עריות. אז הם רואים לפני שנגיע לזה, הם מתעוננים על כך שיש יצר הרע של עבודה זרה שפשוט חוגג והוא גורם לנו חורבן, והם מבקשים רחמים שימסר בידם אותו יצר רע דעבודה זרה. והם אומרים, היינו היי דאחרווה למקדש, בית מקדש הראשון, וקליה להיכלה, ושרף גרם לשריפת ההיכל, וקטלינו לכולו צדיקי, וגרם לרציחת, להריגת כל הצדיקים, ועגלינו לישראל מהארון, וגם לגלות ישראל מארץ ישראל, ועדיין מרקד בינן, כלום יאבתי לן אלא לקבולי ביאגרה. כל המהות של יצרה שפוגע בנו זה כדי שנקבל שכר בזה שאנחנו כובשים את היצרה. אז הוא מיועד כדי להיות אמצעי להשגת שכר, אגרה, שכר. אבל הם ממשיכים ואומרים, לא יהיו בעניין ולא אגרי בעניין, אנחנו לא רוצים אותו, ואנחנו מבטרים על השכר שהוא יכול, שכבישתו היה יכול להעניק לנו. נפל והוא פתקה מרקיעה, וכתב בה אמת. המילה אמת היה על אותו פתק שנפל מן השמיים. רש"י כותב, כלומר מסכים אני עמכם. הגמרא ממשיכה, מרב חנינה, שמע אמינא, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אותיבו בתעניתא תלת היומן ותלת לילבתא. הם ישבו שלושה ימים ולילות בתענית, מסעו ניהליהו, ואותו יצרה נמסר לידם. נפק עתה כיגור דנורה מבי קודשי הקודשים, דמות שהיה דומה לגור אריה, יצא מבית קודש הקודשים בצורת אש, גוריה דנורה, נורה הוא אש. רש"י, סליחה, בח בעוד בית אומר, פי הגמרא בסנהדרין, ארי קטן. אמר להו נביא לישראל, הנביא זכריה בן עידו, שהוא היה נביא בתחילת בית שני. היינו, מה שאתם רואים, יצרה לעבודת כוכבים, שנאמר ויאמר, זאת הרישה. בהדי תתפסו עלי, כשהם תפסו אותו דמות, השתמת בניתה ממזיה, שיער אחד נפל משערותיו, ורמה קלה, ואז קלה ארבע מאה פרסי. זה גרם קול עצום שהיה נשמע, 400 פרסי. כל פרסה אגב הוא 4 מיל, וכל מיל הוא קילומטר, אז יש לנו 400 כפול 4 קילומטר, 1600 קילומטר. כמובן דברים ומספרים כאלו הם בעיקר עמוקים יותר ממשהו פיזית, אלא מרמזים על דברים עמוקים יותר. בכל אופן, בנפילת השיער, שיער בודד, נשמע קול ענק. אמרו אז הצדיקים שהיו אז, היכי נעביד, מה נעשה? דיר מחס ושלום, רחמי עליהם, נשמע אולי פתאום יהיה רחמים כלפי אותו עבוד, אותו יצרה, ואנחנו יהיה בצורות צורות. אמר להו נביא, שדיו בדודה דאברה, תשים אותו בדוד, בכלי מעבר, מהחומר הזה עבר, וחפיו לפומי בעברה, ותסתמו את הפתח שלו גם בעבר, עופרת. מה התכונה של אברה? רש"י כותב, סיר של עופרת, מה תכונתו? דאברה משאב שייב קלה, הוא שואב קולות. שנאמר, ויאמר זאת הרישה, וישלך אותה אל תוך האיפה, זה כלי, וישלך את אבן העופרת אל פיה. אמרו אותם צדיקים באותו מעמד, הועיל ועד רצון הוא, ניבי רחמי היצרה דעבירה. הנה הזדמנות להתפלל גם נגד, נגיד לשם כבישת או חיסול היצר של עריות, התשוקה לגברים, לנשים. באו רחמי ועם סבי ידיו התפללו, וגם זה נמצא לידם. אמר לו היצר הרע, אמר להם, חזו, תשימו לב, דאי קטליטו לי להו גברה, בלשון גוף שלישי, אבל על עצמו, שאם אתם מתכוונים לרצוח, להרוג, לחסל אותי, קליה אלמה, זה יהיה סוף העולם, כי לא יהיה פריון. אז מה עשו? הם לא קטלו אותו, חבשו תלת היומי, חבשו אותו אולי בדומה לקודם, אבל שמו אותו יצר הרע לשלושה ימים במעצר. ובאו בעתה בת יומה לחולה בכל ארץ ישראל ולא השתכח. באותם ימים הם חיפשו ביצה שנולדה באותו יום לצורך חולה, ולא מצו. רשי כותב, ביאת הבת יומה, ביצה הנודע בו ביום, לפי שפסק החימום מן המאיים. ואפילו אותן שעברת הנגולת כבר אינן מתבשלים במאיה. רואים שמעצר אותו יצר של פיליון השפיע כל כך עד כדי ביצי אוף לא היו בנמצא. אמרי, אז הצדיקים אמרו, היכינה ומה נעשה? נקטלה, אם אנחנו נחסל אותו קל ימה, לא יהיה שום פיריון, אז העולם ייחלה. נבאי רחמי הפלגה, אם נתפלל לחצי, מה הכוונה? שאדם יהיה שולט ביצרו ו... או היצר ישלוט על האדם רק לזקק לאשתו ולא לאחרת, אז יהיה חצי כוח היצר. פלגה ברקיע לא יביא, אבל אין סידור כזה כשמדובר בענייני שמיים, הם לא נותנים חצי. אז מה עשו? כחלינו לעיני ושבקו. הם כחלינו, רשי כותב שימו לשון סומה, שימו את עיניו על ידי כחול. אז גרמו ליצר הזה להיות עיוור. וההני, מה זה השפיע? דלא מיגרי בי לאיניש בקריפטה. בן אדם, באופן טבעי, באופן רגיל, לא נמשך, לא מתפתה, לא נמשך אחרי האנשים הקרובים אליו. אם נגיד למשל אדם לא נמשך אחרי אמו, זה נגרם או זה תוצאה מכך שהם פעלו אז לגבי אותו יצר הרע. במערב אמתנו אחי, בקשר למה גידלו, רב גידל אמר ויזעקו בקול גדול שגידלו בשם המפורש. רב מתנה אמר הקהיל הגדול, הגיבור והנורא. וזה מה שאותם באותו תקופה של נחמיה, שהיו, אנחנו נראה בהמשך, היו אנשי כנסת הגדולה, הם עשו מה שהם עשו. ומה זה? והד רב מתנה מסייע לרבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? תשובה, שהחזירו עטרה ליושנה. תשימו לב, יש לנו נקודה ארוכה. פס הכפול, אנחנו מסבירים אותו בשוליים, שלבים, ואני קורא יחד איתכם מה שכתבנו, שלבים באמירת הקהיל, הגיבור והנורא. בתחילה משה אמרו, אחר כך באו יומיה ודניאל והם איתו. ובסוף אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה. המשולשים שנראה הם שיקולים של אנשי כנסת הגדולה להחזירו כמו בזמן משה. הגמרא, אתה משה אמר הקהיל הגדול, הגיבור והנורא. אתה ירמיהו הנביא ואמר נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נוראותיו. לא, אמר נורא. אז יומי הנביא הוריד את המילה הזאת. אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, איי גבורותיו. לא, אמר גיבור. רשי מציין, דניאל לא אמר גיבור בתפילתו, בספרו, וזה דניאל פרק ת'. הגמרא ממשיכה, אתו, אינהו. אז בינתיים ראינו ירמיהו ודניאל, כל אחד הוריד מהתפילה התיאורים של הקדוש ברוך הוא, נורא וגיבור. אז יש לנו הקהיל הגדול, אבל אין הגיבור והנורא. אתה אינו ויאמרו, באו אנשי כנסת הגוי ויאמרו, עד הרבה, זוהי גבורותיו. אמרת שיש להוריד גיבור? לא. שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים. רשי כותב, זוהי גבורתו שכובש יצרו, כל השנים הללו שנשתבדו בהן, הוא מעריך אפו על כל הגזירות שגוזרים על בניו. זה דורש גבורה. ואלו הן, ממשיך הגמרא, ואלו הן נועותיו. שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת, כלומר כלל ישראל, יכולה להתקיים בין האומות? רשי, שוב, רשי כותב, ואלו הן נועותיו שאלמלא מוראו וכו', מן יום הקורבן, אתה למד נועותיו, שכל האומות נאספו להשמידם, ונתקיימו מהן, ועדיין עם ישראל שורד. ממשיך הגמרא, ורבנן, כלומר ירמיהו ודניאל, איכי עבדי אחי ואקרי תקנת דתקי משה, אם משה אמר שיש להתפלל ולומר הקהיל הגדול הגיבור והנורא, איך הם באו ועקרו מה שמשה שהיה גדול מהם, איך הם באו ועקרו אותו? אמרי התשובה, אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים ברוך הוא שאמיתי הוא, רשי כותב שהוא אמיתי, מסכים על האמת ושונא את השקר. לפיכך, אומרת הגמרא, לפיכך לא כזבו בו. הם לא רצו להגיד דבר שלשיטתם אינו אמיתי. הגמרא אומרת וקורא, המשנה אמרה וקורא אחרי מות ואח בעשו, זה מה שהכהן גדול קורא ביום הכיפור, ורמין ורמיני מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. הרי הוא קרא פרשת אחרי מות, ואח בעשו נמצא לא מיד אחרי פרשת אחרי מות, אלא צריכים לדלג להגיע לזה. זה בפרשת אמור, והמקור שצוטט פה בגמרא אומר ואין מדלגים בתורה, איך זה, איך הוא דילג? לא קשר כאן, בכדי שיפסיק התורגמן, כאן בכדי שלא יפסיק התורגמן. אם קודם כל יש לדעת שבזמנם, ויש עד היום קהילות מסוימות שקוראים את התורה יחד עם תרגום, עם תרגום אונקלוס, תרגום ארמית, פסוק תורה, פסוק תרגום. אז אם אפשר שהמתרגם, התורגמן, ממשיך עם התרגום שלו והספיקו לגלול את ספר התורה בתוך אותו זמן שהוא עדיין מדבר, אותו עדיין מתרגם, אין בעיה. אבל אם יפסיק התורגמן בינתיים ואתה עוד לא סיימת הדילוג לאותו פרשה שאתה דורש, שאתה רוצה, אז אין מדלגין. ומפרשת אחרי מות לאח בעשור אפשר לגלול, הרי המרחק לא רב, ולכן מותר, כי בתוך הזמן הזה התורגמן הוא עוד מדבר, לא יפסיק. רשי בדיבור מתחיל כאן בכדי שיפסיק התורגמן, הדקטני אין מדלגין בפרשה הרחוקה מזה, שקודם שגולל ספר התורה עד מקום הדילוג, יפסיק התורגמן המתרגם פסוק שקרא קורא, ונמצא ציבור יושבים ומצפים. אין זה כבוד ציבור, אבל אך בעשור סמוכה היא לאחרימות, ויכול לגלול שם קודם שיפסיק התורגמן. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא מקשה על השאלה, על התשובה שניתן עכשיו, והעלה קטני מדלגים בנביא, ואין כשקוראים נביא בציבור אז אפשר לדלג בתוך כדי קריאת נביא, ואין מדלגים בתורה. ועד כמה מדלג עכשיו כשמדובר בנביא? אמרת שאפשר לדלג בנביא בכדי שלא יפסיק התורגמן גם בעניין נביא. בנביא רואים שזה מצומצם, תדלג, אבל בתנאי שזה לא רחוק, שלא יפסיק התורגמן. בתורה כלל כלל לא, גם אם התורגמן לא יפסיק, אפשר לדייק מכאן שאין מדלגים בתורה בכלל. אז איך כהן הגדול קרא אח אמור ודילג לאח בעשור, לפרשת אמור? אמר אביי, לא קשר כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. בעניין אחד מותר לדלג גם בתורה, ובתנאי שלא יפסיק התורגמן. בנביא, אבל מה? אבל בשני עניינים לא. והתניה, התניה כאן בניחותה, בסיוע, מדלגים בתורה בעניין אחד, ובנביא בשני עניינים, כאן וכאן, בכדי שלא יפסיק התורגמן. ואין מדלגים מנביא לנביא. כלומר, אם אתה קורא מספר ישעיה, אתה לא יכול לדלג לספר ירמיה. ובנביא של 12, מה שאנחנו קוראים תרי עשר, מדלגים. למרות שזה מנביא לנביא, אפשר לדלג. ידוע שתרי עשר הוא חיבור של 12 נבואות, נביאים, שהנביאים האלו השאירו מעט לכתוב. אני לא אגיד נביאים קטנים, אלא הספרים של אותם נביאים ענקים, הנביאים האלו, אבל הם השאירו ספרים קטנים. אז בנביא של תרי עשר יש היתר לדלג מנביא לנביא, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. בתרי עשר יש סדר ל-12 נביאים. אז אם ניקח לדוגמה סוף הספר, ספר מלאכי שהנביא, אי אפשר לדלג אחורה לחבקוק שקדם לו בספר, זה נקרא למפרע. עד כאן שיעורנו להיום.